חולדה אחת,
כבר התחלה טובה.
גילתה
רגע,
עשרות
רגע,
מוקשים.
רגע, רגע, תעשה עוד פעם, תעשה עוד פעם את ההתחלה.
חולדה אחת.
שידעה לעשות קסמים.
אפשר להגיד, אפשר להגיד. החולדה הזו עשתה קסם מסוג מאוד ספציפי. היא גילתה עשרות מוקשים.
מוקשים.
כן. מדובר פה בסיפור קצר ששלחה לנו מאזינה בשם נועם. ידיעה של IP מתואר פה בוויינט ככה. החולדה הפועלת בקמבודיה.
שם היא פועלת, כן.
שם היא פועלת.
וכשהיא תסיים את תפקידה שם, אז היא תועבר למקום אחר, כן.
כן, שם היא פועלת כרגע. היא זיהתה 39 מוקשים ונפלים נוספים. וזו הפעם הראשונה שחולדה זוכה במדליית כבוד. אבל כתוב שהיא זוכה לכבוד הזה בבריטניה. לא, מה... איך, כאילו, היא פועלת בקמבודיה והיא קיבלה איתור בבריטניה. זה האיתור האזרחי הגבוה ביותר הניתן עבור גבורתם של בעלי
זה
חיים.
זה תמיד האיתור הגבוה ביותר הניתן באיזושהי צורה.
אז למרות שהיא פעלה בקמבודיה, הבריטים החליטו לכבד אותה.
מעניין.
עבור הצלת חיים ומסירות נפש. החולדה הזאת עשתה המון למען האנושות. תראה, בוא נגיד ככה. מה שהיא עושה בעצם...
מה היא עושה?
מן הסתם, היא עושה... כאילו, זה ממש מצחיק אותי שמתארים את זה, כאילו מדובר פה באיזה תהליך שלא היית יכול לעלות על הדעת שהוא זה שקורה. הן נעות על הקרקע ומרחרחות ללא הרף.
שוקינג.
מדי פעם... הן משתאות בנקודה מסוימת על הקרקע ומגרדות אותה, כמו שמסמנות שהן מצאו את מבוקשן. מדובר במקום שהם זיהו בו שהותמנו מוקשים.
וואו.
תודה, באמת תודה על התיאור הזה.
ממש לא הייתי עולה על זה לבד.
אני חשבתי שהן, אתה יודע, מסתכלות מרחוק ומרימות טלפון למי שזה. עכשיו שים לב לקורות חייה של החולדה הזו. היא אומנה על ידי ארגון בלגי.
וואו, אוקיי.
מדובר פה בחולדה אוניברסלית. זה ארגון שמפעיל תוכנית בקמבודיה, אנגולה, זימבאבווה ומוזמביק, כדי לפנות מיליוני מוקשים שהותמנו במהלך מלחמות ועימותים באותן מדינות. ומדובר בחולדה המוצלחת ביותר בחוליה של החולדות.
זה חוליה של חולדות? אוקיי.
כן, וקוראים לה מגווה. תודה שהחיים שלך טובים יותר עכשיו.
אני רוצה... אוקיי, אנחנו... אני צריך תמונה שלה?
אין בעיה.
ואם יש תמונה בטקס הענקת האיתור?
יש תמונה שלה עם המדליה.
וואו, אוקיי, כן, את זה אני רוצה.
אני תוך כדי כבר שולח לך בוואטסאפ, כי מה אכפת לנו?
מצוין.
ומבחינתי...
די, לא נכון.
איזה מדליה קטנה.
זה נורא קטן.
כן, נפרסם במדיות.
זה מצחיק ממש. אוקיי, יפה מאוד.
אהבת יא בננה?
כן, 10/10.
יופי, אז מבחינתי בוא נשים פליי ונרוץ על זה.
יאללה. שלום רב.
אהלן.
ברוכים הבאים לעוד פרק של
מה יש בזה?
אתה?
אלה, יצחק יאן.
אני קובי מלמד ואנחנו מקליטים מרחוק, כי למה שיהיה מותר לראות אנשים?
למה להתיר אם ניתן לאסור?
אכן. כיף גדול. מה שלומך? איך בבית?
אתה יודע איך זה שמגיעים לגיל שלי כל יום הוא נס.
אני מבין שאתה שותה הרבה קפה בבית.
כן, אתה קורא המון עיתון. תראה, עושים את מה שניתן במסגרת ההגבלות. אנחנו כן טיפוסים שאוהבים להתלונן, אבל אני אשמור את זה לערוצים אחרים.
כן,
סך הכל מייחל לזה שזה יעבור, בוא נגיד ככה.
נראה לי שכולנו באותה הסירה.
כן, אבל יש גם יתרונות, כמו זה שאני לא צריך לראות אותך ככה face to face.
נכון, כי אני, בגלל מגבלות הטכנולוגיה, אני לא רואה אותך, אז אתה רק רואה אותי face.
אפשר, נכון. בוא ניפגש פייס. כן, שמע, סך הכל אני שמח שהטכנולוגיה מאפשרת לנו להמשיך ולקיים את המצווה השבועית הזו, את הנס הזה שאנחנו מחוללים מדי שבוע בכל תנאי. מקווה גם שהאיכות תצא ברמה הגבוהה אליה מאזיננו יתרגלו. שכן, כישורי ה... זה לא נקרא עריכה, לא יודע, אתה עושה טיונינג לסאונד באיזשהו צורה.
מה זאת אומרת זה לא נקרא עריכה? הלו.
לא, כשאומרים עריכה, אני חושב על לגזור ולהדביק.
אוקיי.
אתה מבין? בגלל זה אני לא רוצה לגרום
לזה שם. אז בעצם מה שאתה מנסה להגיד זה, אתה טועה.
נכון.
כן.
כן. אני טועה. אתה יכול להגיד
עריכת סאונד, נגיד. זה קצת יותר מדייק את העניינים.
זה נחשב עבודה חיונית?
לא.
אה.
במקרה שלנו, בטוח לא.
אפילו עבודה מיותרת, אפשר...
אפשר בהחלט להגיד.
אתה חושב שהיה כזה מעמד? אני מצטער, אנחנו לא יכולים לשלם לך חלט או אבטלה, כי אתה פשוט מוגדר כבעל עבודה מיותרת.
כן.
אין מה לעשות, אני מצטער איש בחניון, יש היום מכשירים שעושים את זה, אוקיי?
כל האנשים שהעבודה שלהם מוגדרת בתור כופר היה יכול לעשות את זה? או במקרה אחר חולדה?
חולדה יכולה לעשות דברים שאדם לא יכול, מסתבר.
זה נכון.
בוא אספר לך את חוקי הפורמט.
בוא, אני אשמח.
לפני כן אבקש ממי שככה מכיר כבר את חוקי הפורמט ויודע מה הולכים להגיד עכשיו.
אל תגלו לאחרים.
אל תגלו לאחרים, תשאירו להם את זה, ובינתיים תוציאו את הסמארטפון שלכם, יכנסו לאינסטגרם, למה יש בזה, תעשו לנו פולו, אם אתם כבר בא לכם סופר פרגן, יש לנו עמוד בפייסבוק, בטוויטר, יאללה. ויאללה, חוקי הפורמט. קובי מביא סיפור אמיתי לחיותין שקרה במציאות, אך נשמע מופרך, אני לא יודע על מה מדובר, שומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה, אנחנו עושים את הכל בטייק אחד. אני טוען שלא עורכים שום דבר. לא עורכים שום דבר, ויאללה בוא נראה לאן זה לוקח אותנו.
אוקיי, לפני שנתחיל, בוא נגיד שהפרק הוא בחסות הפטרונים עומרי לוינגר, עידן קרם, שירה בצון. אם גם אתם רוצים להיות חלק מזה, כנסו לפטריון.com/מה יש בזה, ותראו את התשורות שאנחנו מציעים, וביחרו לכם את אלה שהם מתאימים לכם.
קבלו תשורות ותזכו לישועות.
אכן. תודה רבה, כמובן, עומרי, עידן, שירה, כפרה עליכם. אבל תודה לכל המאזינים שלנו. טוב. אני לא יודע אם לסייג עכשיו או אחר... אעשה את זה אחר כך. טוב, יאללה. ססיליה שרודר פיילה.
כן.
נולדה בפברואר 1988 בלילסטרום, נורווגיה.
לילסטרום?
כן. בשנת 2014 היא עברה לגור בלונדון, שם היא עובדת בתור מעצבת UX.
וואו.
ערב אחד בינואר 2018, ססיליה פתחה את אפליקציה טינדר. שם היא ראתה פרופיל של גבר בן 28 בשם סיימון. היא סיפרה, הבחור הזה מופיע לי בטלפון, ומיד אפשר לראות שהוא חי חיים מאוד שונים ממה שאני מכירה בחיי. היו לו כמה תמונות, אחת במכונית יוקרתית, אחת במטוס פרטי. הוא ממש הציג הכל בחבילה די מרשימה.
בחירה מעניינת של מילים.
כן. בדרך כלל אלה חשבונות שמדווחים עליהם. כן. אבל סבבה. בפרופיל שלו נכתב שהוא המנכ״ל של חברה בשם LLD Diamonds. ססיליה החליקה ימינה והייתה ביניהם התאמה. אז השניים התחילו לדבר קצת באפליקציה, ומשם הם עברו לוואטסאפ. לאחר כמה דקות של שיחה, סיימון הזמין את ססיליה לקפה בבוקר שלמחרת במלון ארבע העונות היוקרתי בפארק ליין בלונדון. הוא סיפר שהוא נמצא בלונדון למטרת עסקים ושהוא לא מתכנן להישאר שם להרבה זמן, אז כאילו זה אולי הצ'אנס היחיד שלנו להיפגש לפני שאני עוזב, כזה. השניים נפגשו וססיליה מיד התרשמה, סיימון היה חתיך, הוא היה לבוש יפה, היה מאוד מקסים וקריזמטי. היא סיפרה, הוא ממש נחמד ומצחיק, והרגשתי שזה מישהו שאני בהחלט יכולה לצאת איתו, ואולי יהיה בינינו משהו רציני.
אני חייב להגיד לך שכל פעם שאומרים איש עסקים ובן אדם במיוחד בנסיבות המפוקפקות האלה, אתה ראית בוג'ק?
בוודאי.
אז אני ישר חושב על וינסנט אדולטמן. ככה אני מדמיין אותו, כשלושה...
שעובד במפעל העסקים.
מפעל העסקים, שלושה ילדים בטרנץ' קוט. עכשיו הוא בראש שלכם גם ככה, מי שמכיר.
דמות נהדרת. קיצר, סיימון הציג את עצמו בפעם הראשונה בשמו המלא, סיימון לוייב. הוא סיפר שהוא גדל בתל אביב ושהוא בנו של לב לוייב, שלו הוא קרא מלך היהלומים של ישראל.
רגע, יש פה אירוע היסטורי.
מה?
אני מכיר את הסיפור. אני כנראה לא מכיר את כל הפרטים.
יפה.
אבל את הסיפור, אני שמעתי על הסיפור הזה.
היה לי ברור מההתחלה שאתה תכיר לפחות חלק מהפרטים של הדבר הזה, כי אין מה לעשות, הבן אדם היה אפילו בחדשות בישראל לא מזמן.
כן.
סבבה. קיצר, הוא הציג את עצמו בתור מלך היהלומים של ישראל, מה שהופך אותו לנסיך היהלומים. לאחר שסיימו את הקפה, סיימון לקח את ססיליה ללובי והציג בפניה כמה אנשים. גבר אחד שהוא הציג בתור השותף העסקי שלו, אישה שהוצגה בתור העוזרת האישית שלו, וגבר גדול שסיימון הציג בתור שומר הראש שלו. עכשיו, אתה יודע מה, אם אתה כבר אומר עכשיו שאתה מכיר לפחות חלקים מהסיפור, אז אני אסייג ואומר, הרבה מהדברים שקורים פה, בוא נגיד איך אני אנסח את זה נכון, לא אושרו בבית משפט, אז אולי יש לסייג ולומר לכאורה או לפי ההאשמות.
אוקיי, קיבלנו.
כשזה יהיה יותר רלוונטי אז נדגיש את זה שוב, אבל כאילו סבבה, בוא נציין את זה ככה עכשיו ואנחנו סבבה עם זה. סיימון סיפר לססיליה שהוא והשותפים שלו שהוא הציג לה, שהם טסים לבולגריה באותו הערב לפגישת עסקים, אז הוא הזמין אותה להצטרף. עכשיו, חבר'ה, רק הרגע נפגשו. היא אמרה שהיא צריכה לעבוד על התזה שלה ללימודים, אז הוא אמר לה, סבבה, את יכולה לעבוד על המטוס. אז היא הצטרפה אליו, או אליהם בעצם, טסה על המטוס הפרטי שלו, והשניים ישנו ביחד בחדר במלון הילטון בבולגריה. בבוקר של המחרת סיימון המשיך בעסקה, והוא גם טס למדינה אחרת, וססיליה פשוט טסה חזרה ללונדון. היא מאוד התלהבה, הייתה מאוד בקטע. שבוע לאחר מכן סיימון הגיע שוב ללונדון והשניים שוב נפגשו. היא אמרה, הרגשתי שאני ממש מחבבת אותו וזה נראה שהוא מחבב אותי בחזרה, והוא באמת חיזר אחריה ממש ללא הפסקה, כל הזמן הודעות כאלה של בוקר טוב, איך ישנת, מלא הודעות וידאו ואודיו עם כל מיני משפטים כמו בחיים לא הרגשתי ככה, אני חושב עלייך המון, מחכה לראות אותך, כל מיני כאלה. ומה שמאוד הרשים אותה זה שהוא כל הזמן תמיד היה זמין באופן מיידי, לא משנה באיזו שעה, לא משנה איפה הוא נמצא בעולם, תמיד היא שולחת לו הודעה או משהו, הוא ישר עונה. אז היא התרשמה בקטע של כאילו הוא מאוד בעניין, הוא לוקח את זה מאוד ברצינות, כזה. סבבה, יום ההולדת שלה מגיע כמה שבועות לאחר מכן. ססיליה ציפתה לפגוש את סיימון, אבל באותו היום הוא שלח לה הודעה ואמר שלצערו הוא לא יוכל להגיע בגלל עומס בעבודה, אבל הוא כאילו, שוב, נותן רושם מאוד רציני, הוא דאג לשלוח לה 100 ורדים וחבילות של שוקולד לבית שלה, והיא מאוד מאוד התרגשה. עכשיו, השניים אמנם הכירו רק חודש, אבל היא הרגישה שהדברים כבר מאוד מאוד רציניים. הוא כל הזמן קורא לה אשתי לעתיד.
וואו.
כן.
כן.
ובינתיים היא כבר מתחילה לחפש להם דירות יוקרה בלונדון, שולחת לו כאילו סרטונים שהיא בודקת את הדירות ועושה סיורים וזה, וכאילו זה מאוד רציני. היה גם איזשהו שבוע שהיא חזרה לביקור בנורווגיה כדי להשתתף בכנס מקצועי, וסיימון אשכרה הגיע לשם לאיזה שעתיים שלוש עם המטוס הפרטי שלו, בקטע של אני טס במיוחד לנורווגיה רק בשביל לראות אותך כזה לשעתיים שלוש ויוצא. כאילו...
פסיכי לגמרי.
כן, כבד. אבל יום למחרת ההפתעה שלו בנורווגיה, סיימון שלח לה הודעה, אני מצטט, אני רוצה לבקש ממך טובה. אם יש לך כרטיס אשראי של אמריקן אקספרס, אני רוצה לקשר אותו לחשבון שלי, ככה אף אחד לא ידע שזה אני, כמובן שאני אחסה את כל ההוצאות, אז אם תוכלי לעשות את זה, אני ממש אעריך את זה.
לקשר אותו לחשבון שלי.
כן. בקטע okay. של כאילו לעשות את ההוצאות וזה יהיה על שמה. עכשיו, הוא סיפר לה שכאילו הסיבה שהוא עושה את זה, זה הוא בעסקי היעלומים הרי, אז יש מלא סכנות ומלא סיכונים וכל מיני אויבים מקצועיים ש... כזה.
רוצים לעקוב אחרי ההוצאות שלו?
בדיוק, זה מה שהוא אומר. הוא אומר שצוות ההבטחה שלו אמר לו שכדאי לצמצם כמה שיותר את העקבות שלו, כי האויבים והמתחרים שלו מנסים לעקוב אחריו. הוא סיפר לה שזה לא ביג דיל ושזה קורה הרבה בעסקים האלה. אז מה שהוא אומר לה לעשות, אין לה כרטיס אשראי של אמריקן אקספרס, אז הוא אומר לה, תגישי בקשה לכרטיס פלטינום של אמריקן אקספרס, ותצהירי בטופס שההכנסה השנתית שלך גבוהה יותר מ-$200,000, כדי שתוכלי לקבל מסגרת גדולה מספיק, כדי שהוא יוכל כאילו לעמוד בהוצאות העסקיות שלו. יש לו הרבה הוצאות, אז הוא צריך להוציא הרבה, אז צריך שהמסגרת תהיה גדולה. עכשיו, היא אומרת לו, תקשיב, ההכנסה שלי הרבה יותר נמוכה מהסכום הזה. זאת אומרת, אל תדאגי, ממילא אף אחד שם לא בודק. והוא צדק.
והיא זורמת איתו.
היא זורמת איתו והוא צדק. כאילו, בחיים לא הייתי חושב שאם אני מצהיר לחברת אשראי, במיוחד גדולה כמו אמריקן אקספרס, אם אני מצהיר על הכנסות הרבה יותר גבוהות ממה שיש לי באמת, לא הייתי חושב שזה יעבוד, אבל הנה, עובדה זה עובד.
איך הם יבדקו את זה? אתה צריך כאילו ממש לנדב מידע ספציפי, ואני מעולם לא ביקשו ממני שום דבר בחברת אשראי שיוכיח את ההכנסות שלי.
כאילו, הייתי מאמין שהם פשוט יוצרים קשר עם הבנק כדי למצוא...
אני לא חושב שהם... אתה צריך לאשר להם את זה.
אתה כן נותן להם פרטי חשבון בנק.
אז מה, אם תיתן לי את פרטי חשבון בנק שלך, אני לא יכול לדעת כלום מהדבר הזה, אני יכול להביא לך כסף אם אני רוצה.
לא יודע, אני אוטומטית הייתי חושב שהם בודקים, יש להם אישור לבדוק, טוב, לא יודע, אני לא מבין בזה כלום. קיצר, השניים נפגשו בתחילת מרץ באמסטרדם, והיא נותנת לו את הכרטיס, שעל שמה כמובן, היא לא חשדה בכלום, כי לדבריה, אם הוא יכול להרשות לעצמו לטוס לנורווגיה רק בשביל להיות איתי שעה, שעתיים, שלוש, אז ברור שהוא יכול להחזיר לי את הכסף שלי.
ברור.
ואז במהלך שלושה שבועות במרץ 2018, סיימון לוייב גייץ בכרטיס יותר מ-$75,000. כמובן, הכרטיס על שמה. הוא השתמש בכרטיס בחנויות מעצבים בבנקוק ובברצלונה, במלון יוקרה בברלין. הוא קנה טיסות לו ולאנשי הצוות שלו לתל אביב, דובאי, ניו יורק, פריז ועוד. וכמובן שבכל פעם שהיא שואלת אותו מתי הוא מתחיל להחזיר את הכסף, אז תמיד היא נותנת מועד אחר כל פעם.
נהדר הצפצוף הזה שמגיע מחוץ לבית שלי.
כן, יופי של צפירות אצלך.
מדהים, מדהים. תל אביב.
קיצר, בתחילת אפריל סיימון שלח לה תמונות וסרטונים שלו מתוך אמבולנס. הוא סיפר שהוא והמאבטח שלו יצאו לאיזה מועדון בדנמרק, ואז לפתע תקף אותם איזה מישהו על מוני כזה, הוא היה בסדר, כאילו יש, באחת התמונות יש לו כזה דם על החולצה, אבל הוא אומר שהוא בסדר, והמאבטח שלו נפגע בראש. ממש יש תמונות כאילו של חתכים בגולגול. עכשיו, למרות שהיא הייתה מאוד מודאגת לסיימון, ובאמת זה נתן לו כזה קצת אקסטרה זמן, ססיליה בכל זאת המשיכה ללחוץ עליו מתי אני רואה את הכסף, כזה. עכשיו, מעבר לכרטיס האשראי, היא כאילו, ובגלל כל הבקשות שלו לכספים, היא לקחה הלוואות מ10 בנקים שונים.
אוי ואבוי.
זה המון. בסך הכל היא העבירה לו כמעט $250,000.
פסיכי לחלוטין. איך כאילו את מגיעה למצב שאת כל כך סומכת על הבן אדם?
אהבה גורמת לך לעשות דברים משוגעים? I guess.
טוב.
אבל כאילו, לא יודע, שמה, המיצג שלו באמת די מרשים.
כן, הוא בונה סיפור טוב, אין ספק. כן, אבל
שוב, לכאורה, כן?
לכאורה.
בסדר. עכשיו, שוב אמרנו, כל הזמן דוחה אותה, נותן לה מועדים שונים וכאלה, ואז היה איזשהו שלב שהוא התחייב בפניה, אנחנו בתחילת אפריל 2018, והוא התחייב בפניה שלכל המאוחר הוא יחזיר לה את הכרטיס ואת הכסף שלה עד הראשון במאי. סבבה?
כן.
עכשיו, באופן כללי, היה נראה שכל מערכת היחסים ביניהם שהתחילה כל כך יפה ובהתלהבות וזה, עכשיו כאילו הכל פתאום כבר סובב סביב כסף. היא כתבה לו באיזשהו שלב, נמאס לי, ואני יודעת שגם לך, 99% מהקשר שלנו מבוסס על כסף, ואני ממש עצובה, אני צריכה את העברה. עכשיו, באיזשהו שלב, הוא שולח לה תמונה שמראה מסמך רשמי של הבנק האמריקאי, TD Bank, מין כזה קבלה על ביצוע פעולה כזה. על המסמך הזה כתוב שהוא מעביר לסכום של $500,000.
אוקיי.
כמובן שהמסמך הזה מזויף ושזה לא קרה אף פעם. ואז באיזשהו שלב היא מחליטה לתת לו צ'אנס אחרון. היא מודיעה לו על ארוחת ערב חגיגית שהיא עושה בנורווגיה, באוסלו, עם משפחה וחברים, כאילו ההורים שלה וכזה. היא הזמינה אותו לבוא ולהכיר את כולם. עכשיו, כשהיא מזמינה אותו, הוא כזה, הוא נשמע נורא נלהב, אני כבר לא יכול לחכות לפגוש את כולם. הוא אפילו מדבר בטלפון עם אמא שלה, כאילו שיחה ארוכה, ואיזה כיף, אנחנו הולכים להיפגש. ואז מגיע יום האירוע, והוא לא מגיע, והוא שולח להודעה שכתוב בה, אני ממש מבואס, מאוד רוצה לראות אותך, מתגעגע אלייך, אהובתי, אני ממש מצטער, אבל אני חייב לסיים את ענייני העבודה האלה. והיא ענתה לו, גם אני מצטערת, כולם ממש רצו לראות אותך, ואני מרגישה ממש מטומטמת. עוד באותו הערב, הוא הספיק כבר לבקש ממנה עוד כסף.
איזה בן אדם נורא לכאורה.
כן. כאילו, לפחות תמתין.
מה זה?
עכשיו, היא באמת נשבר לה, וססיליה נתקה את הקשר לחלוטין. היא חסמה את המספר שלו בטלפון, ואת החשבונות שלו ברשתות החברתיות. והיא אומרת שמילא הכסף, הלב שלה נשבר ו...
ברור, זה התעללות ממש.
ממש. ולדבריה, אני חושבת שזה החלק הכי קשה, כשהבנתי שהוא לא מי שהוא אומר שהוא. הוא לא האדם שחשבתי שהכרתי ואהבתי, הוא עשה את זה בדרך הכי מרושעת שיש. יום למחרת, סיימון התקשר אליה ממספר חסוי, היא לא ענתה, הוא השאיר הודעה, והוא אומר ככה, אני רוצה להגיד לך משהו. את לא יכולה פשוט להיעלם ככה ולחשוב שהכל בסדר, אז פשוט תיזהרי, כי על כל פעולה תבוא תגובה.
Every action has a reaction.
כן, זה בדיוק הציטוט המדויק.
כן, זה חוק בפיזיקה, אם אני לא טועה.
כן. זה מדהים הסוויץ', כאילו.
כן, ברור. מה, תשמע, מה זה הסוויץ'? הוא עד עכשיו זה המשחק, אז הסוויץ' הוא פשוט להפסיק לשחק.
כן, ברור.
כן.
כמה שבועות לאחר מכן, נציגי אמריקן אקספרס הגיעו לבקר את ססיליה בעבודה שלה, והם סיפרו לה ככה. הם אמרו שהם, זה ציטוט שלה, הם אמרו שהם ערכו חקירה מאוד ארוכה לגביו, ושאני הייתי אחת מתוך 4 או 5 נשים שנפלו לאותו התרגיל. אני רציתי להקיא, הכל פשוט התרסק עליי במכה. עכשיו, אגב, המספר האמיתי של הנשים, לפחות לפי כל מיני נתונים וחקירות שערכו לגבי זה, ככל הנראה זה כמה עשרות נשים. שנפלו. עכשיו, שוב, לכאורה, כמובן, כי שוב, לא הוכח בבית משפט.
הוא כאילו היה יושב לכאורה ומקליט כזה, כן, אהובתי, אשתי לעתיד, אני לא יכול לחכות לראות אותך, שלח לכולן.
כן, עכשיו, כאילו, אחת הטענות, שוב, ראינו, הוא מעסיק עוד כמה אנשים, אחת הטענות זה שכאילו, כביכול, הוא לא היחיד שמתפעל את הטלפונים האלה, כי כאילו, מה ההיגיון בזה שהוא כל הזמן עונה וכל הזמן זמין, אז כאילו, יכול להיות שזה כמה אנשים שעונים.
ממש סוג של עסק.
כן. זה לא סוג של, זה ממש עסק. ססיליה גילתה שסיימון חייב את הכרטיס שלה $10,000, רק כדי לקחת אישה שוודית בשם פרנילה סיולהולם. למופע אופרה באמסטרדם. אקסטרה חקירה קצת גילתה שגם הפרנילה הזאת, גם היא אחת מהקורבנות שלו, למרות שהיא יצאה יחסית בזול, רק $50,000.
וואו, הוא כאילו מגלגל את זה בצורה הזו, הוא כאילו עוקץ מישהי אחת, ואת הכסף שלה הוא משתמש בו כדי להרשים ולעקוץ את המישהי הבאה.
כן.
ואז כך מגלגל את זה. זה בן אדם רע, רע, רע.
לכאורה.
לכאורה. לכאורה רע רע.
פרנילה הזאת גם סיפרה שהיא הסכימה באיזשהו שלב לקחת את אחד משעוני היוקרה שלו בתור ערבות לתשלום, ואז היא חזרה הביתה לשוודיה והתברר שהשעון מזויף.
לא נכון.
כן, שוקינג.
כן.
בראיון לרשת
זה השעון של חברת שוקינג.
ג'י שוקינג.
כן.
בראיון לרשת ABC, ססיליה סיפרה שהיא חוותה התמוטטות עצבים לאחר שהכל הסתיים, ושהיא אפילו הושפזה באיזשהו שלב בבית חולים פסיכיאטרי. היא הגישה תלונה למשטרה בנורווגיה ובאנגליה, אבל לא קרה עם זה יותר מדי. דובר משטרת נורווגיה מסר בהודעה לתקשורת שהתיק נסגר עקב מחסור בכוח אדם, אז לא היה מי שיחקור.
מה?
כן. כאילו, אין לנו הרבה חוקרים.
אנחנו לא רגילים לקטע הזה של פשעים פשוט. אז אם אפשר, לא עכשיו. בחיים לא שמעתי על כזה דבר. התיק נסגר מפאת חוסר כוח אדם.
אם יש לכם איזה מישהו שיכול לעזור, אז אולי אפשר לדבר.
הסיוט.
עכשיו, בהיעדר אופציות אחרות, היא באמת, היא לא רצתה לוותר על לעשות עם זה משהו, אבל היא לא ידעה כל כך מה לעשות. אז ססיליה פשוט פנתה למגזין נורווגי בשם וגה, כאילו ויג'י. היא פונה אליהם, עכשיו זה מגזין רכילות בעיקר, כן? הם קצת מתעסקים בחדשות וזה, אבל זה בעיקר רכילות. אבל הם מחליטים לקחת את העניין הזה ממש ממש ברצינות. עכשיו, ססיליה ידעה שברגע שהיא עושה את זה, והיא גם חושפת את הסיפור שלה החוצה, ולא רק בקטע של חקירות משטרתיות, אלא ממש מפרסמת את זה, היא הולכת לזכות בהמון ביקורת מהציבור, והיו לה לא מעט חששות לגבי התגובות של אנשים, אבל מצד שני היא אומרת, זה הדבר הנכון לעשות, אני יודעת שעוד נשים נפגעו, אז אולי ככה אני יכולה למנוע את המקרה הבא.
נכון, מאוד.
שזה, מצד אחד זה נכון מאוד, מצד שני כאילו, וואלה, היא ממש לא חייבת לעשות את זה, והייתי מבין אותה אם היא לא הייתה עושה את זה.
חד משמעית, חד משמעית.
סחתן עליה.
חד משמעית שהדבר הטבעי יותר לעשות זה, להגיד בוא נשכח מזה, אבל יש פה, וזה דורש ממנה אינסוף אומץ,
כן.
ויחד עם זאת, אם אני מנתק, כמובן אני מנותק מהסיטואציה, אז אני יכול להגיד, בטח שזה הגרייטר גוד, כאילו זה, זה, זה מעשה אצילי לעשות, אתה יודע, לספוג את האש כדי להציל אנשים אחרים.
כן. קיצר, אז צוות המגזין הזה עבד על התחקיר במשך יותר מחצי שנה, הם נעזרו לא מעט בעיתונאי הישראלי אורי בלאו, שעזר להם לתת כאילו את הזווית הישראלית על הבן אדם. עכשיו, הכתבה הזאת...
הזווית הישראלית, אני לא יודע מי זה. אוקיי.
מה אתם רוצים? עזבו אותי. אני אשאיר בפייסבוק שלנו, בתגובות על הפרק, אני אשים קישור לכתבה הזאת באתר שלהם, כי וואו, זו כתבה שעשויה מדהים, זה מורגש ממש מעניין, כמובן עם המון תחקיר. סבבה. עכשיו, בואו נדבר שנייה על הסיימון לוייב הזה. ובואו נדבר גם על כמה דברים שהם לא בהכרח לכאורה. כי כל מה שהיה עד עכשיו לכאורה, כי לא הוכח בבית משפט.
כי זה הסיפור שלה עד עכשיו היה.
זה הסיפור, תשמע, זה לא, נתנו את זה מהזווית שלה, אבל וואלה, יש פה לא מעט נשים שיצאו החוצה, יש פה תחקיר עיתונאי מאוד רציני שחשף את הדבר הזה, אבל שוב, לא הוכח בבית משפט. סיימון לוייב, אגב, כל מה שאני אומר, את ההודעות האלה ואת הסרטונים האלה, ממש אפשר לראות בכתבה הזאת, באתר הזה של VG. היא נתנה להם גישה פשוט להכל. רואים שם את ההודעות, רואים שם את הסרטונים שלו מדבר אליה, ואת התמונות שהוא שולח לה וכאלה, כאילו, זה... זה די ויזואלי וקל לראות.
כן, כן, אני מאמין לה, כן? אין שאלה.
לחלוטין.
לא, אפילו מבלי הדברים האלה, אבל...
ברור.
כן, צריך עדיין לסייג.
כן. עכשיו, בוא נדבר על זה. סיימון לוייב, או בשמו המקורי, שמעון יהודה חיות.
לא דומה בכלל. לא. שמעון וסיימון, בסדר, אבל... כן.
הוא נולד בבני ברק ב-1989, הוא עזב את הבית בגיל 15 ועבר לגור בברוקלין אצל חברים של המשפחה. בגיל 17, בזמן שבני המשפחה שימצא אותו יצאה לחופש בדיסנילנד, שמעון בזבז יותר מ-$40,000 על טיסות, ארוחות, חדרי מלון וכל מיני קניות למיניהן, מכרטיס האשראי של אב המשפחה. וכשהאבא הזה מגלה וחוזר, כאילו לוקח טיסה הביתה, שמעון מספיק לברוח מהבית ולקחת טיסה חזרה לישראל, ככה שלא תפסו אותו על זה. בשנת 2011 שמעון גנב פנקס צ'קים מווילה יוקרתית בהרצליה ששייכת לאיזה מיליונר שהעסיק אותו בתור גנן ואיש משק. באמצעות אותן ההמחאות, חיות רכש מכונית פורשה במחיר של כרבע מיליון שקלים. אחר כך הוא מכר את המכונית הזאת בסכום של 160,000 שקלים. כמובן, כל זה תוך זיוף החתימה של המיליונר הזה. בשלב מאוחר יותר, הוא גם עבד בתור בייביסיטר לילד בן 4 ממרכז הארץ. במהלך עבודתו, הוא גנב צ'קים מהבית של המשפחה, צ'קים של ההורים של הילד הזה, ובאמצעות חתימה מזויפת הוא רכש לעצמו מכונית ב-75,000 שקלים. כשהדבר התגלה לבני הזוג, הם הגישו נגד חיות תלונה במשטרה. עכשיו, חיות שמע על זה בזמן שהוא שומר על הילד, שוב, ילד בן 4, הוא נמצא איתו באיזה גן שעשועים, הוא שומע שהם הולכים למשטרה עם הדבר הזה, הוא מפקיר את הילד, משאיר אותו שם בגן השעשועים, ופשוט בורח מהמקום.
אני לא מבין את הסיטואציה. זה הילד שלהם בזמן שהוא...
כן, כן, זה הילד שלהם, הוא הבייביסיטר. הם מגלים פתאום שהוא גנב צ'קים והשתמש בהם כדי לקנות רכב. הם בדרך מהעבודה, הם כאילו עוצרים, האמא, אם אני לא טועה, עוצרת כדי להגיש תלונה במשטרה. הוא שומע שהם עוצרים, שהיא עוצרת במשטרה. היא כאילו מספרת לו בקטע של, אני לא יודעת מי זה, אבל הבנתי שהשתמשו בכסף שלי, אז אני עוצרת במשטרה, אני אאחר קצת, כאילו.
יש לי באמת המון 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 ביקורת על מה שהם עשו פה. כאילו, הילד שלך איתו, עם מי שאת חושדת בו שאולי עבריין. כן, אבל שוב,
לא, היא לא חושדת עדיין, היא לא יודעת שזה הוא. היא בקטע של גנבו לי כסף, אני צריכה לעצור להגיש תלונה במשטרה לפני שאני חוזרת הביתה, אז בבקשה תישאר איתו יותר זמן מהרגיל.
הבנתי, אז היא לא חשדה בו בשום
צורה. היא עוד לא יודעת שזה הוא. עכשיו, הוא יודע שזה הוא, מן הסתם. כן. אז היא, אז הוא כאילו, טוב, מה אני אעשה? אני אשאיר פה את הילד ואני בורח.
כן.
זה הדיבור. איפשהו בתקופה הזו, שימון חיות משנה במשרד הפנים את השם שלו לסיימון לוייב. אחר כך הוא טוען שזה בקטע של אהבתי את השם. פשוט כזה, התחברתי לשם, אז שיניתי. מותר לי לבחור איזה שם שאני רוצה.
ברוך השם.
כן. באיזשהו שלב הוא גם ברח לקפריסין, כאילו ברח מהחקירה המשטרתית, הוא ברח לקפריסין, הוא נרשם שם לקורס טייס אזרחי באיזה בית ספר מקומי, הוא לא סיים את הקורס, אבל הוא כן פגש שם מישהו, והצליח להוציא ממנו 150 אלף דולר, במזימה כזאת של בוא נקים ביחד עסק של יבוא בגדים. כעבור חודש הוא חזר לישראל ונעצר, לאחר שהוגש נגדו כתב אישום, והוא שוחרר, סליחה, רגע, כן, אוקיי. לאחר שהוגש נגדו כתב אישום והוא שוחרר בערבות, חיות הצליח לצאת מישראל באמצעות דרכון מזויף של מישהו תושב ירושלים, והוא קנה את הדרכון הזה ב-10,000 שקל, הוא מצליח לחצות את הגבול לירדן, ומשם הוא ממריא לאומן, ואז משם הוא ממשיך לאירופה, למקומות אחרים באירופה כאילו. בשנת 2015 סיימון נעצר בפינלנד על הונאה של שלוש נשים שונות. הוא נשפט שם לשלוש שנות מאסר. הוא כן בילה תקופה מסוימת שם בכלא ככל הנראה, אבל באיזשהו שלב הוא שוחרר בערבות והם גירשו אותו חזרה לישראל. בשנת 2017, בעודו ממתין למשפט שלו בגין העבירות שהוא ביצע בישראל, שוב, שום דבר ממה שקורה בחול, הוא לא נשפט על שום דבר שקרה בחול, הוא רק נשפט על העבירות שלו בישראל. הוא ממתין למשפט, והוא איכשהו מצליח שוב לברוח מהארץ. לפני שהוא ברח, הוא אפילו הספיק לשכור דירה מאייל גולן, אבל החוזה שלו החזיק רק חודש אחד, כי הוא לא עמד בתשלומים.
כן. כאילו, הבן אדם עושה מה שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, הוא סוג של קרמן סן דיאגו.
כן. עכשיו, הוא כאילו, הוא גם מתחזק בכל הזמן הזה חשבון אינסטגרם מאוד פעיל, שהוא מעלה אליו כל הזמן סרטונים כאלה של, הנה, אני מבזבז כסף, איזה סגנון חיים יוקרתי יש לי. הוא כל הזמן מצלם את עצמו בזמן שהוא נוהג עם אנשים, כאילו במכוניות יוקרה. שפה ברגע שראיתי את הסרטונים האלה שהבן אדם מצלם את עצמו כל הזמן בזמן שהוא נוהג, פה אני כאילו לא משנה כלום, עשית לא עשית, אתה פאקינג דוש.
זה פה עברת את הגבול.
כן, כאילו כמה דביל אתה יכול להיות.
אתה מכיר מקרה... אגב, אתה יודע, זה מזכיר לי, אתה מכיר את הסיפור של פרסיליה קשתי?
פרסיליה קשתי זאת שכאילו העלתה דברים בזמן שהיא בכלא?
כן, היא כן. דרסה הולך רגל מבוגר ונכנסה לכלא, ובזמן הזה חשבון האינסטגרם שלה המשיך להציג כאילו שהיא מטיילת בעולם בכל מיני מקומות מטורפים. אנשים פשוט נדפק להם השכל מהתדמית בסושל מדיה, כאילו זה פשוט גובר על הכל,
זה משוגע.
כן, אל תשכחו לעשות לנו פולו באינסטגרם, אוקיי?
כן, בבקשה. קיצר, אז שוב, ב-2017 הוא ברח מארץ, בשלב הזה באמת זה כל הסיפורים ממה שדיברנו עליו קודם של ססיליה ופרנילה וכל הנשים האלה, זה כבר ב-2018. ב-28 ביוני 2019, סיימון נעצר באתונה, לאחר שניסה לעזוב את יוון עם דרכון מזויף. בהצהרה לתקשורת הוא אמר, כל מה ששמעתם זה שקר, אתם אומרים שאני רמאי ושקרן, אבל וואלה, אני אכנס עכשיו לחקירה, ובתוך שעתיים אני אצא מפה כאדם חופשי. זה לא בדיוק מה שקרה.
כן, אתה יודע, אז סיימון אמר.
יפה מאוד. הוא נשאר במעצר והוסגר מיוון לישראל בספטמבר 2019. כחלק מהסכם ההסגרה, חיות לא נשפט בארץ על עבירות שבוצעו בחול. כאילו, בואו נדבר רק על מה שקורה בתחום המדינה. בדצמבר 2019 הוא חתם על עסקת טיעון שבמסגרתה הוא הורשה בארבעה אישומים שונים, בהם גנבת צ'קים, זיוף חתימות ומסירת צ'ק גנוב. הוא קיבל עונש מאסר בפועל של 15 חודשים, אבל בניקוי הזמן שהוא היה במעצר ביוון וגם בישראל, כאילו לפני המשפט, בנוסף לכך נקבע שהוא ישלם למתלוננים נגדו פיצויים בסך 150 אלף שקל, וגם הוטל עליו כנס של 20 אלף שקלים. הוא שוחרר ממאסר בחודש מאי 2020 בניקוי שליש על התנהגות טובה.
תשמע, זה פשוט מכוחך. הבן אדם מסתובב, עושה מה שהוא רוצה, כאילו חי שנים כמו איזה מלך על חשבון אחרים, ובסוף, אתה יודע, הוא נותן איזה 10 חודשים בערך בכלא, במצטבר, וכאילו, מה זה? מה זה? כאילו, זה אשכרה משתלם לו להמשיך עם זה.
ממש, לגמרי. זה באמת מה ש... אנחנו מדברים על זה הרבה, האמת. תמיד כשאנחנו מדברים על פשעים פיננסיים, איכשהו זה חוזר ל... ומה קרה עם הכסף וכמה עונש הוא קיבל, זה כאילו, זה תמיד לא מספיק.
לגמרי, אגב, גם הרבה פעמים בעבירות סמים זה ככה. אני זוכר שהיה איזה תחקיר לפני כמה שנים על כל מיני ילדים בשכונות מאוד קשות בארץ, לא משנה, שהם סוחרים בכמויות מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד גדולות, ואז הם אומרים, אם אני אתפס, אוקיי, אז בשנה הזאת עשיתי עכשיו כמה מאות אלפי שקלים, אני אשב את השנה, שנה וחצי, מתי בחיים שלי הייתי עושה מאות אלפי שקלים? זה כאילו לא... זה לא הולך, זה לא היה הולך לקרות עבורי, אז זה שווה לי לעשות את זה. קיצור, כן, זה שבור, המערכת שבורה לגמרי.
עכשיו, מי שלא הזכרנו בסיפור הזה עד עכשיו, זה אבא של סיימון, שהוא הרב יוחנן חיות, הרב של חברת אל על.
זה חשוב שיהיה להם רב. מה?
כן.
הרב הראשי לאל על?
כן. ממש ככה. אתה יודע, הייתה הרי את הפרשה עם הטיסה של אל על ש... נחתה ביוון כדי לא לפגוע ברגשות האנשים ששומרים שבת.
כן.
בכללי החברה הזאת עושה הרבה למען הציבור הדתי ש... שתעשית איתה. בשנת 2013 הרב יוחנן חיות נחשד בהטרדה מינית לאחר שלכאורה ביצע מעשים מגונים בעובדת ניקיון. הרב טען בחקירתו שמחלת הסוכרת ממנה הוא סובל גרמה לו לעשות מעשים שאינם בשליטתו.
מה? אני כאילו, I don't even, כאילו אין לי מושג איך אפשר לחבר את זה כטיעון.
אי אפשר. עכשיו, לא הצלחתי למצוא מה קרה עם המקרה הזה בסוף, אבל בכל מקרה הוא עדיין בתפקיד שלו. מה שכן מצאתי זה שהיה איזה סיפור עם דובר המשטרה שניסה להשתיק כאילו את החקירה הזאת. יותר מזה אני לא יודע. בדצמבר 2019 חקירה אחרת שהייתה היה איזה עימות בין הרב חיות לבין איש עסקים שטוען שהרב והבן שלו הצליחו להונות אותו במאות אלפי דולרים. באימות הרב אמר, לא רק אתה נפלת, לא רק אתה הקורבן פה, גם אני נפלתי על ידי הבן שלי ב-150 אלף דולר, ונאלצתי להחזיר כספים בריבית גבוהה. במהלך האימות הרב התקשה להסביר מדוע הוא הציג את הבן שלו בפני איש העסקים בתוך האחיין שלו. שזה מסתבר דפוס פעולה שדי חזר על עצמו. היה גם סיפור שלו מול רב בשם מימון בדוש.
זה משעשע עוד רע השם הזה.
כן, כי הוא בדוש.
בדוש זה כאילו עיוות של דבוש.
או דבוש או בדש.
בא לי שווארמה עכשיו.
וואו, מאוד. הרב חיות הציג את הבן שלו בתור איש העסקים, סיימון לוייב. איש עסקים עשיר מאוד ובעל חברה אירופאית בשם טפירו גרופ.
מאיר טפירו גרופ?
כן.
כן. מה הבעיה עם מאיר טפירו? לא משנה, אוקיי.
הוא עגלה, עזוב.
עגלה בחייו.
יפה מאוד. הרב חיות אמר באימות, אמרתי שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה, לא אמרתי שהוא אחיין שלי.
בסדר, חשוב לדייק.
מדהים. עכשיו, סיימון היה כבר בשלב הזה במאסר בכלא בישראל, אבל הוא שמר על זכות השתיקה ולא שיתף פעולה עם החקירה הזאת. לאחר שהוא השתחרר במאי 2020, כמובן שסיימון התראיין עם גיא פלג בטלוויזיה, בחדשות. הוא אמר באיזשהו שלב, צריכים לקרוא לי תורם הטינדר, לא נוכל הטינדר.
תורם הטינדר, כן.
כן, הוא טען שאת כל ההון שלו הוא צבר בעזרת השקעה בביטקוין. עכשיו, זה יפה כי לבנות הוא אמר שהוא איש עסקים של יעלומים ועשה את כל הכסף שלו ביעלומים, אבל סבבה. הוא סיפר כמובן גם שיש לו שאיפות פוליטיות ושהמודל לחיקוי שלו הוא...
כן.
בנימין נתניהו,
לא,
כמובן.
לא, קיוויתי שלא תגיד את זה.
אני גם באלם, הוא אפילו באיזשהו שלב ברעיון אמר, אני כבר הגעתי עם כתבי האישום.
מה? תשמע, הוא תשמע, הוא כבר הגיע עם כתבי האישום, כבר יש לו, אתה יודע, תחקיר של גיא פלג. זהו, מסודר.
הוא לגמרי מסודר. הוא גם טען שנטפליקס מפתחת סרט תיעודי לגביו, אני מצטט, במשך 7 חודשים, סליחה, הוא אמר 7 חודשים, בכללי העברית שלו מזעזע.
7 חודש.
העברית שלו באמת מזעזעת, יש לו כל כך הרבה שגיאות ודרכים מוזרות לבטא דברים. שווה לראות את הרעיון הזה. במשך 7 חודשים הם כבר עובדים על זה, התחילו כבר לצלם, מחכים שהקורונה תסתיים ויוכלו להגיע לישראל לשבת על תסריט.
מדמיין את גיא פלג יושב מולו ועושה כזה.
אני אוהב שהוא אומר, התחילו כבר לצלם, אבל הם מחכים כדי לשבת על תסריט.
אתה יודע, הוא לא צריך עקביות בדרך כלל בשקרים שלו, זה...
בינתיים משטרת ישראל טוענת שהיא ממשיכה לחקור מקרים שקשורים אליו ונעזרת במשטרות המקומיות של אוסטריה, ארצות הברית, פולין והולנד.
סיימון כזה יכול לעשות גם סטנדאפ, כאילו, אתה יודע שנטפליקס התקשרו אליי, רצו שאני אחזיר את הסרט שאני חי בו, כזה סטנדאפ קלוש כזה.
ונסיים רק עם ססיליה, שהספיקה כבר להקים ארגון צדקה למען נשים שנפלו להונאות דומות. הארגון נקרא Action Reaction, במחווה לציטוט של סיימון.
זהו, זה עכשיו גם ציטוט שלו, זה לא איזה ניוטון או משהו, זה הוא אמר.
כן, ברור. כמה מהבנקים הסכימו לוותר לה על החובות, אבל אחרים לא הסכימו. בחודש מרץ 2020, בית המשפט בנורווגיה קבע שעליה לשלם חזרה לבנקים סכום של $110,000 על ההלוואות שהיא לקחה.
טוב, בסדר. מה נעשה?
זה מדהים שכאילו... תראה, בסופו של... לא משנה מה, בנקים תמיד ימשיכו להיות בנקים.
אני אגיד לך מה... קודם כל, הרי זה לא כל הסכום, נכון? $110,000.
זה לא כל הסכום, כי היו כמה שכן הסכימו לוותר לה.
שזה נחמד.
כן, האמת שהייתי די מופתע.
זה די מפתיע, אני כאילו כמובן בעד שוותרו לה וכו וכו. מצד שני, גם כשמרמים אותך, זה החלק המבאס, יש פה איזה עניין של אחריות ברמה מסוימת. כאילו...
כן, ברור, זה בקטע של איך אני נפלתי ואיך אני לא ראיתי, ברור.
אולי זו הייתה הונאה מושלמת גם, אבל כאילו הבנקים יכולים מהצד שלהם לבוא ולהגיד, טוב, אנחנו ניתן פה הנחה... כי קמנו על הצד הטוב היום. אבל אני לא חושב שמבחינה חוקית הם צריכים או חייבים לעשות משהו שזה מבאס, אבל כאילו...
זה העניין, זה בדיוק בגלל זה. בגלל שהם לא חייבים לעשות משהו, אז ברור, הם בנקים, הם ברור שהם לא יעשו משהו.
כן, הם בגישה של עבדו עלייך, לא עלינו. בקטע כזה.
בדיוק.
כן, טוב, בסדר.
קול?
יופי.
פנן, שוב, כל מה שאמרנו לגבי המקרים בישראל, זה מוכח והוא אפילו דיבר על זה גם ברעיון. כל המקרים בחול, בואו נגיד את זה ככה, אני אשים את הלינק לכתבה הזאת בפייסבוק שלנו, וכאילו תשפטו בעצמכם, תחליטו בעצמכם מה אתם חושבים.
יאללה, מגניב. זה היה פרק בחסות הייעוץ המשפטי שלנו. כן.
טוב, זה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
ובוא דבר איתם.
אדבר
איתכם. בוא, אתה ספר אתה.
בוא, אני אספר, אתם תסקיטו. כן, אפשר למצוא אותנו כמובן באתר שלנו, מה יש בזה .com. מי שרוצה להשאיר לנו שם את פרטי האשראי שלו, זה כמובן, אנחנו נשמח, אין שום מקום שאתם יכולים לעשות את זה באתר, אבל אם הייתם מצליחים, זה נחמד. לא, סתם ועוד פעם הכל לכאורה. בקיצור, יש את האתר שלנו מה יש בזה .com, כל הלינקים שלנו, כל הסושל שלנו, וכל המקומות שאפשר לשמוע אותנו, אנחנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל אפליקציות הפודקאסטים, יש אותנו ביוטיוב, באינסטגרם, בטוויטר, בפייסבוק, תעשו לנו לייק, פולו, סאבסקרייב, whatever. מי שרוצה לשלוח לנו רעיונות לפרקים, ideas@myishbz.com, מי שרוצה לתרום לנו כמה שקלים, ואנחנו נשיב לו באהבה ובתשורות ובישועות, יש לנו עמוד פטריון, patreon.com/myishbz, אתם אפילו תוכלו להיות פטרונים של הפרק הזה, כאילו לא של הפרק הזה, של פרק כזה, ממש.
אתם יכולים גם תכלס של הפרק הזה אם אתם רוצים, אני אוסיף איזה הקלטה בהתחלה כזה, נוסיף את השם שלכם גם, נראה לי ממש מטופש, אל תעשו את זה.
כן. יעקב, שולח לך אהבה מרחוק.
מרחוק.
ויאללה, עד הפרק הבא.
יאללה, ביי.